שלום וברכה קהל קדוש, בקשת מחילה לאלרגיית הקיץ שעושה שמות. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ירמיהו. ונדמה לי שהגענו אל פרק ממג, או שאני טועה? לא, פרק ממד. או שגם בזה אני טועה. כן, 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 התקדמנו מעבר לזה. טוב, אני חושב שאנחנו בפרק... רגע. פרק ממז, זהו. פרק ממז, פסוק א'. אנחנו כאן בחלק שבו ירמיהו נותן נבואות חורבן, לא על עם ישראל כהרגלו, אלא על אומות אחרות שנופלות בידי נבוכדנצר מלך בבל. אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא אל פלישתים בטרם יכה פרעה את עזה. אנחנו רואים שמאז ראשית ההתיישבות בימי יהושע בן נון בארץ ישראל עד חורבן בית ראשון קיימת ממלכה פלישתית. לפעמים גדולה ותקיפה, לפעמים קטנה, אבל תמיד קיימת. מה זה הפלישתים? הרי כשהקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ לאבות, הוא לא דיבר איתם על זה שהוא ייתן בידיהם את ארץ פלישתים, אלא את ארץ הכנעני. ארץ הכנעני כוללת בתוך תחומה את אותו חבל ארץ שמכונה בתנ״ך ארץ פלישתים. אבל אפשר לומר, הפלישתים הם שחקנים מאוחרים על המגרש. הם לא היו בתכנון, אבל הגיעו. מאיפה הם הגיעו? מכפתור, יפה. הם הגיעו מכפתור. אז אפשר לומר שהפלישתים הם סוג של כפתורים. זה במקביל לעם אחר, שגם כן היה באזור, גם הוא לא היה בתוכנית, החורים, נכון? החורים והכפתורים כנראה משלימים זה את זה. והקורבנים, יש קבוצה גדולה, ואפילו חוש הומור אינכם, לא משנה, הקורבנים הפלישתים באו מחוץ לטריטוריה הכנענית, הם באו מכפתור. עולה השאלה מה זה כפתור. אז רגילים לומר שמכיוון שהפלישתים מכונים גם בשם גויי הים, שמדובר באיזה אי. יכול להיות קפריסין, קיפרוס, קרטים, איי הים האגאי. אבל חז"ל לא אמרו ככה, חז"ל אמרו שכפתור זו קפוטקאיה. קפוטקאיה היא הנקראת בשפה הכללית, בתרבות הכללית, קפדוקיה. איפה זה קפדוקיה? זה על חוף הים הטורקי, סמוך מאוד לגבול עם סוריה. והמחקר בשנים האחרונות הוכיח כדברי חז"ל, שאכן הייתה ממלכה בשם פלשת, שם. מצפון לארץ ישראל, וכאשר אנשי הממלכה הזאת ניסו לכבוש את מצרים ונדחו ממצרים ועברו לחוף הדרומי של ארץ ישראל, אפשר לומר שממלכת הפלישתים הדרומית מהווה כמין הד דרומי לממלכה הפלישתית הצפונית. טוב, בכל מקרה, הפלישתים זה סוג של פושעים. פולשים. לא יודע אם יש קשר בין השם פלשת לפולשים, אבל זה עם משונה, הוא לא צריך להיות באזור. במיוחד שהוא העם היחיד מכל עמי האזור שהיה ערל ולא היה עושה ברית מילה. כל העמים האחרים, מצרים, מואבים, עמונים, אדומים, יהודה, ישראל, ארם, כולם עשו ברית מילה. מה? למה לא? מה רבי לעשות ברית מילה? מה? לא, מסיבות דתיות יכול להיות גם, או מסיבות פסיכואנליטיות, לא יודע. עד עצם היום הזה, רוב יבשת אפריקה, המוחלט, מל. כמו כן גם בארצות הברית, מאוד מקובל, ברית המילה. מכל מיני סיבות. אצלנו הסיבה של ברית המילה זה הברית עם הקדוש ברוך הוא. הערלים, הפלישתים, מצוינים בתנ״ך בתור ערלים. הפלישתי הערל הזה. כן? ואצלם אנחנו רואים גם בתרבות שלהם שהאורלה תפסה מקום מאוד מרכזי. כמו כן גם אצל היוונים. היוונים ראו בברית המילה משהו שהוא פשע נגד שלמות האדם. ואפשר לומר ש... במובן הזה הפלישתים מייצגים את מי שלא מעורב בנוף המזרח תיכוני. הוא לא צריך להיות פה, מה הוא עושה פה? עכשיו, בימי שמואל הנביא, הפלישתים הגיעו לקצה הגדולה שלהם. הם הצליחו להשתלט כמעט לגמרי על ארץ ישראל. העברים, אבותינו, ישבו בהר והיו צריכים להתגונן מפני הפלישתים, ובדרך כלל גם היו תחת שלטונם ממש. כמו שרואים אצל שמשון, שבעלי יהודה אומרים לשמשון, מה אתה עושה בעיות? אתה לא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. כלומר, אז אתה אל תעשה בעיות עם השלטון ששולט עליהם. הגלגל התהפך, בהתחלה על ידי שאול, אחר כך דוד הוא זה שהכניע את הפלישתים, אבל תמיד אנחנו רואים, גם בתקופות מאוחרות יותר, שיש איזושהי מובלעת פלישתית שאי אפשר לבטל לגמרי. והיא מלווה את ישראל עד החורבן. הנה, פה אנחנו רואים שבזמן שנבוכדנצר, מלך בבל, יוצא למסע כדי להחריב את ירושלים, הוא גם באותה הזדמנות רוצה להחריב את המדינה הפלישתית, והוא באמת הצליח בזה. כן. אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא אל פלישתים. בטרם יקה פרעו את עזה. במקרה הזה, סליחה, לא מדובר פה על נבוכדנצר, מדובר על פרעו. בכל מקרה, בכל צד שלא יהיה. אגב, אנחנו רואים יותר מאוחר בימי אלכסנדר מוקדון, שאלכסנדר בסוף החליט שצריך לחרוש את עזה. כלומר, הוא לא הסתפק רק בכיבושה, אלא הוא החריב את העיר עד היסוד. כנראה שהוא הרגיש שהמקום הזה הוא מקום עז, וכשמה של העיר, עזה. כה אמר השם, הנה מים עולים מצפון, והיו לנחל שוטף, והשטפו ארץ ומלואה, העיר ויושבבה, וזעקו האדם והליל כל יושב הארץ. על מי מדובר? מה זה המים שעולים מצפון? או, הקהל מתבקש לנסות את חלקו. שמה, יש בקהל אנשים שמפחדים שיגידו תשובה לא נכונה ואני ארד עליהם. אז מה? אבל אפשר בכל זאת לנסות. למי מתכוון ירמיהו כשהוא אומר שיש מים עולים מצפון והיו לנחל שוטף? יפה, אתם רואים? גם אתם חשבתם ככה, נכון? נבוכדנצר מלך בבל. אבל פחדתם, הוא לא פחד. טוב. העיר ויושבבה וזעקו האדם, האדם הכוונה כל האדם, כל בני האדם, והליל, כמו שון יללה, כל יושב הארץ. מכל שעתת פרסות אביריו. מרעש לרכבו, המון גלגיליו. לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. כלומר, כשמגיע נחל השוטף, אין אפילו זמן, אין אפילו יכולת לאבות להציל את הבנים שלהם. כן. על היום הבא לשדוד את כל פלישתים, להחריט, לצור ולצידון, כל שריד עוזר, כי שודד השם את פלישתים, שארית היא כפתור. עכשיו, צור וצידון, מה הם עושים פה? צור וצידון זה לא פלישתי. מה זה צור וצידון? איזה עם זה? כן, לבנונים. אז קראו לזה, בימים קוראים לזה פניקים. כלומר, זה ממלכה חופית. אז כלומר, נבוכדנצר, כשהוא בא להילחם נגד הפלישתים, הוא גם באותה הזדמנות נלחם על כל החוף המזרחי של הים התיכון, על צור וצידון, וגם על הפלישתים. בסדר? מה? אלכסנדר גם כן עשה שם עבודה רצינית. כל שריד עוזר, כי שודד השם את פלישתים, שארית אי כפתור. השאלה מה פירוש המילה אי? אי זה יכול להיות אי, כמו בעברית מודרנית, אבל זה גם לפעמים מלשון מחוזות. כן? איי הגויים, אין הכוונה דווקא שזה יבשה מוקפת מים, למרות כל מה שכתוב בהגדרות של התשבצים. בא קורחה אל עזה, נדמתה אשקלון, שארית עם קם, עד מתי תתגודדי? מה זה הקורחה שבא לעזה? מה זה הקורחה שבא לעזה? אתה יודע מה זה הקורחה שבא לעזה? הקורחה שבא לעזה, יש מנהג קדום של אבלות אצל הגויים הקדמונים. סימן לאבלות, אדם היה תולש את שערות ראשו, עד שנעשית קורחה בראשו. מה? כן, קורחה, הכוונה, כמו קרחת, מקום ריק משערות. אז זה ביטוי לאבלות כבדה. זאת אומרת, באה קורחה אל עזה. עוד משהו היו עושים העמים הקדמונים, היו מתגודדים. מה זה מתגודדים? שריטה. היו מזיבים מעצמם דם, גם כן כאות של אבלות. התורה אסרה את זה. לא תתגודדו ולא תקרחו קורחה בבשרכם, ולא תיתנו סרט בנפש למת, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. אנחנו רואים שלמרות האיסור של התורה, גם אצל בני ישראל הדבר הזה המשיך להיות נהוג, וגם בימינו עדיין אפשר לראות לפעמים בהלוויות נשים שמתגודדות וכדומה, הדבר הזה הוא איסור חמור. בכל מקרה, כאן... מה? לא מוציאים דם. אני לא יודע, לא בדקתי. כן, עכשיו, בכל מקרה, פה מדובר על גויים, אז טבעי שהנביא לועג להם ואומר, בא כורחה אל עזה, נדמתה. אשקלון, מה זה נדמתה? מה?
נראתה כמו...
נראתה. מה? מה יש פה להיראות? שקטה. שקטה, יפה. כלומר, כשמקום חרב, כבר אין רעש. שון דומם. נדמתה אשקלון, שארית עם קם. עד מתי תתגודדי? מה זה עם קם? הכוונה, מקום שקט, כן? כלומר, האזור של אשקלון הוא האזור פורה ומישורי. אפשר לקרוא לו גם כן עמק במידה מסוימת. על מתי תתגודדי? אוי, אוי, חרב לשם. אדנה לא תשקוטי, יספי אל תערך, הרגעי ודומי. איך תשקוטי? והשם ציווה לה אל אשקלון ואל חוף הים, שם יעדה, יעד אותה. כלומר, כאילו יש איזה דיאלוג בין הנביא לבין החרב, והוא מבקש מהחרב להפסיק להרוג, הוא אומר, אבל השם ציווה. מה? כן. טוב, זה נבואה קצרה על פלישתים. כן. אין חטא של עזה ואשקלון. נכון. לא תמיד הנביא מפרט. מה? אה? לא, לא תמיד. יוחד שראינו לפני כמה פרקים שהייתה נבואת הכוס. והכוס שם כן מציין שכל העמים חטאו. חוץ מזה שלפעמים ניתנת ההזדמנות לרשע גדול לשלוט על העולם. במקרה הזה נבוכד נצר. אז נבוכד נצר עושה גם עוולות בעולם. אבל פה יש להניח, אני מניח, שהיה חטא לאשקלון, לאשדוד וכו'. מי? הפלישתים אנשי שלום? איפה ראית את זה? לא לחמו יותר מדי. וזה קצת מוזר. אני אגיד לך למה זה מוזר. מסיבה פשוטה. התנ"ך מלא מהמלחמות של הפלישתים. זה קצת קשה לקבל את הרעיון הזה. אגב, יש גם ציורי קיר מצריים שמראים את הפלישה של איי הים, של עמי הים. כן, אז יכול להיות שיש תקופות שהם היו שקטים, תקופות שלא. תראה, אפשר להגיד למשל שגרמניה ויפן זה עמים של שלום, איך אני יודע? זה כבר 50 שנה שלא שמענו שהם עושים מלחמה. כן, אבל לפני 70 שנה הם היו גדולי הלוחמים בעולם. כשדבר על תקופה ארוכה בהיסטוריה, אז קשה מאוד להגיד, זה תקופה של שלום, זה תקופה של שלום. יש, למשל, בכלל כשאנחנו מדברים על ארכיאולוגיה, אולי קצת לפתוח איזושהי סוגריים, זה שם סוגריים. אנחנו מדברים על ארכיאולוגיה. ואז יש לנו, כיוון שיש הרבה מאוד ממצאים ארכיאולוגיים, יש לנו תחושה שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אבל אנחנו מדברים על תקופות של אלפי שנים. וייתכן פתאום שבתוך אלף שנה חסרים לך בדיוק אותם 100 שנה קריטיים. תאר לעצמך למשל שבעוד 4,000 שנה יחקרו את אירופה. עוד 4,000 שנה. ואז מישהו יכתוב תזה, שבה הוא יסביר שנפוליאון לא היה ולא נברא, זה סתם אגדות, וההוכחה המוחלטת שזה נכון שנפוליאון לא היה, זה שנמצאו לאחרונה שתי מפות של אירופה, אחת משנת 1770, ואחת משנת 1820, שמראים שהממדים של צרפת פחות או יותר אותו דבר. אם כן, כל הדיבורים על איזה ממלכה אדירה שמסתרת על אירופה, זה סתם איזה מיתוס. נכון, אבל מה בדיוק חסר? זה בדיוק התקופה של 20 שנה שבה נפוליאון השתולל. כן? ברור. אז הרבה פעמים דברים כאלה יש. למשל, יש טענה עתיקה שספר בראשית הוא אנכרוניסטי. שהוא מתאר דברים לא בזמנם. כן? כלומר שספר בראשית מתאר דברים שלא היו בזמן ספר בראשית. אחד מהדברים, למשל, זה שבספר בראשית הגמל מופיע כחיה מבויתת. נכון? אברהם שולח גמלים לקחת את רבקה. נכון? אז יש הגמל מבוית. אבל אומרים מבקרי המקרא, הרי הגמל, כל זה הרי בזמנו של אברהם אבינו זה המאה ה-18 לפני הספירה. והנה אנחנו יודעים שהגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה. אם כן, מחבר ספר בראשית, שלא ידע שבימי אברהם לא היו גמלים, הכניס גמלים לאברהם. עד כאן טענתה. בסדר? לאחרונה נתגלתה כתובת בטורקיה, מהמאה ה-18 לפני הספירה, כלומר זמנו של אברהם, ושם כתוב לתת מספו לגמל. מזה מתברר שאכן הגמל כבר היה מבוית במאה ה-18, ולכן הטענה שספר בראשית הוא אנכרוניסטי, הטענה הזאת בטלה. עולה השאלה, מה היה קורה אם לא היו מוצאים את הכתובת הזאת באנטוליה, בטורקיה? היו ממשיכים לומר שהתנ"ך הוא אנכרוניסטי. לפי העיקרון הפשוט, לא ראינו אינה ראייה. בסדר? טוב, זה כמו מה שאתה אומר, הפלישתים היו אנשי שלום, זה מזכיר לי מיתוס אחר. לא, לא, לא אמרתי שאתה אומר, אמרתי מה שאתה הבאת, את הדעה שהפלישתים היו אנשי שלום. זה מזכיר לי איזשהו מיתוס אחר שמתהלך בזמן האחרון במדינת ישראל. והוא שהיהודים במרוקו חיו בנחת ובשלווה עם הערבים. זה נכון, אגב, החל מהכיבוש הצרפתי. עד הכיבוש הצרפתי, חייהם היו גיהינום יומי מתמשך. ואפשר לראות את זה על פי הרבה מאוד סיפורים שתועדו של שחיתות, של השפלות, של עינויים, של גירושים, של השמדות, ועוד כמה דברים כאלה, שהתמשכו עד תחילת המאה ה-20. עכשיו, כשבא מישהו אומר לכם, אצלנו במרוקו חיינו טוב עם הערבים. כן, זה נכון, מאז הכיבוש הצרפתי עברו 100 שנה. במשך 100 שנה אפשר לשכוח. אבל המחקר נמצא לפנינו, ואנחנו יודעים מה היה שם. בסדר? טוב. כל זה היה בזכות הערתך החשובה. טוב. ובכן, קהל קדוש, אנחנו עוברים לזאת לפרק ממחת. פרק ממחת הוא הרבה יותר ארוך, זה הייתה סך הכל נבואה קצרה. כאן זאת נבואה ארוכה על מואב. למואב. עכשיו רואים שהנביא כאן מדבר על חורבנה של מואב, גם כן על ידי כנראה הבבלים. ומה שמעניין זה שהנביא מגלה בקיאות עצומה בטופוגרפיה של ארץ מואב. כן? ארץ מואב הייתה בנויה מהרבה מאוד ערים, ערים מבוצרות, וכולן מופיעות בנבואה הזאת. למואב. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, הוי אל נבו כי שודדה. איפה זה נבו? ליד הר נבו. יש נבו ויש הר נבו, כן, נכון? מול יריחו. הוי אל נבו כי שודדה. הובישה, נלכדה, קרייתיים. מה זה קריאתיים? זאת עיר, למואב. הובישה המשגב וחעתה. אין עוד תהילת מואב בחשבון, חשבו עליה רעה. שימו לב למשחק המילים, בחשבון, חשבו. כן? חשבון, חשבו. לכו. ונחריטנה מגוי, גם מדמן תדומי, אחרייך תלך חרב. מה זה מדמן? זה מקום במואב, נכון? יש מקום במואב שקוראים לו מדמן. ומה עושה הנביא? משחק מילים, תדומי. מדמן, תדומי. אחרייך תלך חרב. כל צעקה מחורניים. איפה זה חורניים? זה עיר במואב. שוד ושבר גדול. נשברה מואב. ישמיעו זעקה צעיריה. כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בכי. כי במורד חורניים צרה. צעקת שבר, שמעו. כן, כלומר, זה משחקים מילים פה כנראה על יסוד השמות של המקומות האלה. יכול להיות שהמקום הנקרא בכי, מזכיר לנביא את המילה בכי. כן, בכי משון לבכות, בכי זה יכול להיות מקום שהוא על שם הבכאים. אתם מבינים מה זה בכאים? זה סוג של שיחים. כן, עמק הבכה זה עמק הבכאים, זה המקום שבו יש אותם השיחים. נוסו, מלטו נפשכם, ותהיינה כערוער במדבר. מה זה ערוער? מה? ערוער? לא, יש ערער. אבל אתה צודק. ערוער זה עיר. יש עיר שקוראים לה ערוער. אבל הנביא כאן שוב עושה משחק מילים. ערוער כערער. אז הוא אומר, הם יהיו כערוער במדבר, כשהכוונה ערער. כן? הוא צוחק גם על העיר ערוער, שהיא על גבול מואב, שהיא תהיה כערער. כי יען ביטחך במעשייך ובאוצרותייך. גם את תלחדי. ויצא חמוש בגולה, כהניו ושריו יחדיו. מי זה כמוש? לא שומע. שיקוץ עמון. זה אומנם ניסיון יפה, אבל במקרה הזה לא עלה יפה. זה לא נכון. שיקוץ בני עמון זה מלקום. מלקום הוא שיקוץ בני עמון. מי זה כמוש? אלוהי מואב. נכון. יש מקום, נכון. בדברי יפתח אל מלך עמון, הוא אומר לו, אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש. הבעיה היא, למה הוא מדבר עם מלך עמון ומזכיר לו אלוה מואבי? לא. פשוט, זה כדי לדחות את טענתו. הרי מה טוען מלך עמון? הרי שמה שואל אותו יפתח, מה לי ולך? כי באת להילחם בארצי. מה אתה נכנס לגלעד? אומר לו מלך עמון, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. אומר, זה הארץ שלי. אומר לו, יפתח, אם כבר לקחנו, לקחנו ממואב, לא ממך. לכן הוא אומר, אשר ירושך כמו שלך, הוא צוחק עליו. ברור? ברור. אז הוא יצא כמוש בגולה, כלומר, אלוהי מואב גולה. כהניו ושריו יחדיו. כלומר, גם הכהונה, גם המלכות שבעבודה זרה המואבית, כל זה מתבטל. כן. נכון. טוב, עד כאן להיום. שלום וברכה.